אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
יוון העתיקה. יומני היקר, איזה יום מרתק היה לי. בבוקר יצאתי עם רחל לאימון ריצה באצטדיון האתלטיקה. הצלחתי לרוץ מהר מאוד ואפילו לשבור את השיא האישי שלי. אולי יום אחד אגיע לאולימפיאדה? בצהריים הלכתי לאוניברסיטה, להרצאה מרתקת על פילוסופיה. המרצה שאל אותי אם חשבתי על משהו לעומק. אמרתי לו אני צריך לחשוב על זה. בהפסקה פגשתי את רני ותומר, שדיברו על פוליטיקה והתווכחו מי צריך להנהיג את המדינה. בערב הלכתי עם אסף ואייל ורחל ודינה להצגת תיאטרון משעשעת במיוחד. מעניין איזה יום יהיה לי מחר. אבל ילדים, אני עשיתי כל כך הרבה דברים היום בבוקר, שבאמת אני חייב רגע לאכול, אז אני התיישבתי רגע במסעדה פה, ואני יזמין לי, בוא נראה מה טעים, מה טעים. הנה, יש פה בתפריט, אני רואה סלט יווני, אז אני יזמין סלט יווני, ואני אוכל אותו.
לא, מה פתאום?
מה? מי אמר את זה?
אני, פה למטה, אני.
מה? מי? אתה?
אני. אני סלט יווני.
מה? אתה סלט מדבר?
כן. אל תאכל אותי, ואני אעזור לך.
מה? איך תעזור לי? אני רעב, אני לא אכלתי כלום. אני הייתי באוניברסיטה, למדתי פילוסופיה, דיברתי על פוליטיקה, אני רעב מאוד, אני חייב לאכול משהו.
אז אין בעיה, תאכל את הלחם.
מה? לא, אבל אני זמנתי סלט יווני, אני רוצה לאכול סלט יווני.
אתה יודע מה? אני אגלה לך סוד בקשר לדברים שעשית היום. הם קשורים ליוון.
קשורים ליוון? אני עשיתי המון דברים היום.
כל הדברים שעשית היום התחילו ביוון העתיקה.
מה? אתה רציני? אני חייב לספר על זה לילדים. אתה יודע מה? סלט, רוצה לשמוע פרק על יוון העתיקה?
ברור שאני רוצה, ברור. שים אותי בטייקווי ויאללה, לדרך.
יוון היא מדינה בדרום מזרח אירופה. היא נמצאת לא רחוק מארץ ישראל, כשעה וחצי טיסה מערבה, שזה בערך 4 פרקים של היסטוריה לילדים. רוב שטחה של יוון הררי, וההר הגבוה ביותר במדינה נקרא האולימפוס. יוון למעשה מורכבת מאלפי איים גדולים וקטנים, המפוזרים בים התיכון, והדרך להגיע מאי לאי היא באמצעות צירות ואוניות. ביוון שלפני כ-2500 שנה צמחה תרבות מפוארת שעד היום משפיעה על המציאות שלנו והחיים שלנו. יוון העתיקה לא הייתה מדינה כמו מדינת ישראל. היא צמחה לאט לאט בתקופה שלא היו ממש מדינות. בהתחלה שבטים נודדים התיישבו באזור והקימו לעצמם יישובי קבע, ערים. הערים הללו לא היו חלק מהמדינה, אלא הם עמדו ברשות עצמן. הן היו ערים עצמאיות לגמרי, וקיימו ביניהן קשרי מסחר. העיר ביוון העתיקה נקראה בשם היווני פוליס. אך כיום אנחנו קוראים לפוליס היוונית עיר מדינה, משום שהערים ביוון העתיקה היו עצמאיות, כמעט כמו המדינות של ימינו.
כמוני, כמוני.
מה?
אני סלט יווני, נכון?
נו.
אז אני חסה, אני מלפפונים, אני פלפל ירוק, אני בצל, אני זיתים ואני גבינת פטה.
נו, אז מה זה אומר?
אז אני גם כל המרכיבים האלה, אבל אני גם סלט.
הבנתי. זאת אומרת שיוון העתיקה הייתה מורכבת מערים שונות שהן היו עצמאיות כאלה, ואז הם בעצם ביחד היו מדינה, אבל זה היה קצת שונה מהיום.
תגיד, אני יכול להגיד לך משהו?
כן, בטח.
אני לא באמת שייך ליוון העתיקה.
מה? סלט יווני לא שייך ליוון העתיקה, למה?
כי עגבניות הביאו לאירופה רק לפני כמה מאות שנים. ביוון העתיקה אכלו הרבה לחם, גבינה, זיתים, ענבים, תאנים ושועית. בשר אכלו רק לעתים רחוקות. אבל לא היה סלט יווני.
מעניין, באמת מעניין. תודה סלט, תודה רבה. את הפרק הזה הקלטנו כאשר ילדים רבים צפו בנו בזום. הם ניסו לעזור לנו לדקלם חלק מהדברים, אבל זה יצא קצת סלט. אז תשמעו אותם ממש טיפה וברקע.
אני סלט יווני, אני חסה עגבניות, מלפפונים בלי הפטריות, יש לי גם בצל, באתי על גמל, זה אני, סלט יווני, אני לא סתם בינוני, סלט גאוני, מתאים לצמחוני, גם לך אדוני, לא סלט רומני, לא סלט תימני, אני די הגיוני, אני סלט יווני, זה אני, אם אתה לא יודע, אני סלט יווני.
סלט יווני.
לכל אחת מהערים היה כוח צבאי, והן קרתו ביניהן בריתות שלום, ולעיתים גם יצאו למלחמה זו עם זו. דמיינו שחיפה ותל אביב היו יוצאות למלחמה אחת נגד האחרת, או אפולה מול חדרה. מעניין איך זה היה נראה. היום דבר כזה אפשרי בספורט, בתחרויות איות, בתחרויות מדע, חשבון, או כל מיני תחרויות אחרות שהן יותר ספורטיביות בשביל השעשוע. אבל לא מלחמה של ממש. אפולה, נרגע, אפולה, לא, באמת. העיר אתונה, כיום בירת יוון, החלה את דרכה לפני כ-2500 שנה, בתור עיר מדינה. עד היום אפשר לראות באתונה את המבנים שהוקמו באז. בנקודה הגבוהה ביותר בעיר שוכן האקרופוליס, ביוונית העיר העליונה. באקרופוליס של אתונה, הקימו אתונאים מצודה, שהגנה על העיר מלמעלה, ולצידה הם בנו מקדשים לאלים שלהם. למטה מהאקרופוליס מצויה האגורה, היא כיכר השוק, וגם מקום הכינוס של אספת העם. זה המקום שבו האתונאים התווכחו על ענייני היום, וגם קנו את כל מה שהיו צריכים, בגדים, כלי מטבח, כלים חקלאיים, דגים, לחם, שמן זית וקצת יין.
סלט יווני, שיקנו מוצרים לסלט יווני, זה הכי בריא.
כן, אבל סלט יווני, אתה זוכר, עוד לא גילו את כל המרכיבים שלך אז.
נכון, נכון. טוב, אני אחכה בסבלנות.
מבין כל הערים ביוון העתיקה, אתונה נחשבה לאחת הגדולות והחשובות. אבל היא הייתה בתחרות מרה עם עיר מדינה אחרת, ושמה ספרטה. אתונה וספרטה היו שונות מאוד זו מזו. הקרבה לים גרמה לאתונה להיפתח לעולם הגדול. מהנמל של פיראוס יצאו אוניות עמוסות בסחורה, ושבו עם סחורה אחרת שהביאו ממרחק. מהנמלים יצאו צבאות אתונה לכיבושים. ספרטה לעומת זאת שכנה כ-200 קילומטרים מערבית לאתונה. הייתה מוקפת בהרים ורחוקה מהים. ולכן סגורה יותר לעולם הרחב והשפעותיו. כך התפתחו באתונה ובספרטה שתי צורות חיים, שונות זו מזו. באתונה הונהג משטר דמוקרטי. למעשה המילה דמוקרטיה הגיעה מיוונית. דמוס הוא עם, וקרטוס הוא שלטון, שלטון העם. למעשה ביוון, בצורה שונה ממקומות אחרים, הכרעות הקשורות למדינה לא התקבלו על ידי מלך או שליט יחיד, אלא על ידי אספת העם. כל אזרחי אתונה היו יכולים להשתתף באספת העם, להצביע בעד או נגד החלטות ולחוקק חוקים. בעצם לא כל תושבי אתונה, אלא רק גברים מעל גיל 20. נשים, ילדים ועבדים לא נחשבו לאזרחים שווים. נערות היו חייבות לציית לאביהן, ונשים היו חייבות לציית לבעלים שלהן. אולי היום זה נראה לנו מאוד שונה ולא פייר, אבל אז, בימים ההם, לפני כ-2500 שנים, זה היה מאוד מתקדם. לעומת אתונה, ספרטה הייתה אוליגרכיה, ביוונית שלטון המיעוט. שני מלכים ממשפחות אצולה שלטו בעיר ביד רמה. לצידם פעלו גם מועצת הזקנים ואספת הלוחמים, שבה השתתפו כל הספרטנים תושבי העיר ספרטה מגיל 30 ומעלה. אורח החיים הספרטני היה חמור וממושמע, בדיוק כפי שנדרש מחיילים. אם הייתם גדלים בספרטה למשל, בגיל 7 לא הייתם הולכים לבית ספר כדי ללמוד קרוא וכתוב, אלא הייתם מתחילים באימונים צבאיים, כדי שתהפכו לילדים קשוחים, בעלי אומץ ותושייה, ותוכלו לשמש כלוחמים עד גיל 60. גם אנשים שמרו על כושר גופני טוב באמצעות ריצה והיאבקות. הן עשו זאת כדי שיוכלו לגדל את ילדיהן כלוחמים צעירים וחזקים. בסיפורי המיתולוגיה היוונית מופיע סיפור אודות הסוס הטרויאני. היה זה תכסיס שהגה אודיסאוס, מצביא יווני מיתולוגי. לאחר שהיוונים לא הצליחו לכבוש את העיר טרויה, הם עזבו והשאירו סוס עץ ענק ליד חומות העיר טרויה. הטרויאנים ראו את אויביהם נסוגים והכניסו את הסוס לתוך עירם מפני שחשבו שהייתה זו מתנה. זקני טרויה חשדו בסוס המוזר, אולם הצעירים שכנעו אותם להכניסו פנימה. באותו לילה יצאו מתוך הסוס לוחמים שהתחבאו בתוכו, פתחו את שערי העיר, וצבא יוון הספיק לחזור, נכנס והביס את טרויה. הביטוי סוס טרויאני משמש אותנו עד היום לתיאור משהו שמתיימר לעזור לנו, אך למעשה עוזר לצד השני. לפני כ-2500 שנה, אתונה הייתה הפוליס החזקה ביותר ביוון העתיקה. היא גם הובילה ערי מדינה אחרות, כולל ספרטה, במלחמה מול הצבא הפרסי, שניסה לפלוש ליוון. לרשות אתונה עמד צי חזק, בעל יותר מ-200 טרירמות, אוניות מלחמה עם מפרס מרובע, שבכל אחת מהן ישבו כ-170 חותרים. ליוון הייתה שיטה מיוחדת להשיג ניצחונות בקרבות הימיים. הטרירמות התקדמו במהירות אל עבר אוניות האויב הפרסי, ואז נגחו בהן בעוצמה. לעומת הצבא האתונאי, שהיה חזק מאוד בזירה הימית, הצבא הספרטני היה מורכב בעיקר מחיל רגלים. הלוחמים האמיצים של ספרטה הביסו את האויב הפרסי בקרבות היבשה. לאחר הניצחון הגדול של היוונים על הפרסים, אתונה וספרטה גם יצאו למלחמה זו מול זו. אמנם האתונאים והספרטנים דיברו באותה שפה, אבל אורח החיים השונה העצים את התחרות שביניהן. זה היה מאבק בין שלטון דמוקרטי לשלטון אוליגרכי, בין חינוך לחוכמה וטיפוח האומנות והתרבות, לבין חינוך נוקשה והתנזרות ממנעמי החיים, מהדברים הטובים. עד עכשיו נשמע שהחיים ביוון העתיקה סובבו סביב מלחמות. אך למרות הוויכוחים הפנימיים ביוון העתיקה, מדי כמה שנים כל ערי המדינה היו מניחות את כלי נשקן לכבוד המשחקים האולימפיים. איזה אושר! איזה כיף! לא צריך להתנשף, לא יותר כידון וחרב, עכשיו אפשר להתחרות בערב עם זריקת עידון ודיסקוס וריצה. אוי, צריך לי כן להתנשף. זה לא פשוט התחרות הזאת, לא פשוט. אחת לארבע שנים נשלחו כל הספורטאים הטובים ביותר לעיר אולימפיה, היכן שהתקיימו תחרויות ספורט. מכל קצוות יוון נערו אנשים אל המשחקים, הקימו אוהלים וישנו תחת כיפת השמיים. פסטיבל של ממש שכלל לא רק תחרויות, אלא גם מופעי רחוב ודוכנים. אך לא רק ספורט ותרבות ייחדו את המשחקים. בגלל האווירה הנעימה, נציגים מערי המדינה היו מגיעים לאולימפיה כדי לחתום על הסכמי שלום. כך המשחקים האולימפיים הצליחו לפעמים להשכין שלום בין יריבים. תחרויות אתלטיקה, למשל ריצה, קפיצה לרוחק וזריקת דיסקוס, היו פופולריות מאוד. גם תחרויות היאבקות וקרבות אגרוף, ומאוחר יותר אפילו מרוצי מרכבות, נכנסו למשחקים האולימפיים. כמובן, רק גברים הורשו להשתתף במשחקים ולצפות בהם. הספורטאים היו מתחרים בעירום, ועל ראשו של המנצח בתחרות הונח זר עלי זית. עם הזמן השתרש המונח אולימפיאדה, מילה שפירושה ארבע שנים, והיא ציינה את הזמן שעבר בין המשחקים השונים. המשחקים האולימפיים היו גם חגיגה דתית, שהוקדשה לאל זאוס, מלך האלים. ביוון העתיקה האמינו באלים וגיבורים שונים, ואפשר ללמוד עליהם מהמיתולוגיה היוונית, בדיוק כפי שאפשר ללמוד על עמים אחרים מהמיתולוגיות שלהם, או על העם היהודי מסיפורי התנך. במיתולוגיה, עוד מילה יוונית, שמתארת היסטוריה ומסורות של עם על ידי סיפורים, מסופר על האלים השוכנים בהר אולימפוס.
אני זאוס, מלך האלים, ואני גם אל הברק.
אני פוסידון, אל הים, ואליי מתפללים כאשר רוצים שיט נעים בים.
אני ארס, אל המלחמה, ואליי מתפללים כאשר רוצים לנצח בקרב.
אני אפרודיטה, אלת האהבה, ואליי מתפללים כאשר רוצים למצוא בן זוג מתאים ואהבה.
אני אתנה, אלת החוכמה. ואני דמטר, אלת התבועה.
ואני אפולו, אל השמש.
ויש להם עוד המון בני משפחה, חלקם מוזרים, כמו למשל היפנוס, אל השינה, או העוזר שלו, מורפיוס, אל החלומות. באחד מסיפורי המיתולוגיה היוונית, מופיעה דמותו של פרומטאוס, מן חצי אדם וחצי אל. הוא גנב מהאלים ניצוץ של אש, ומסר אותו לבני האדם. זאוס כעס על כך מאוד, והניש את פרומטאוס. כתזכורת לגנבת האש מהאולימפוס, הודלק לפיד אש בזמן המשחקים האולימפיים. מסורת שאנו מכירים גם מהמשחקים האולימפיים המודרניים של היום. המשחקים האולימפיים של יוון העתיקה נערכו כל 4 שנים לאורך 1168 שנה, עד שלקראת סוף המאה הרביעית ביטל אותם הקיסר היווני תאודוסיוס הראשון. הוא הפך נוצרי ולא רצה לערוך משחקים הקשורים לאלים השונים. המשחקים חודשו בשנת 1896, כאשר הגיעו נציגים מ-13 מדינות להתחרות בענפי ספורט שונים. מאז שהחל המסורת האולימפיאדה ועד היום, התקיימו המשחקים כל 4 שנים ללא הפרעה, חוץ מ-3 פעמים. פעם אחת בזמן מלחמת העולם הראשונה, ופעמיים בעת מלחמת העולם השנייה. יוון העתיקה הביאה לעולם גם עושר רוחני שלא היה כדוגמתו. וכן מקומות לימוד שאפשרו לרעיונות פורצי דרך לפרוח. פילוסופיה ביוונית פירושה אהבת החוכמה. יוון העתיקה הצמיחה את הפילוסופים הראשונים באירופה, האנשים הראשונים שביקשו לחקור את העולם, לשאול שאלות על מוסר וערכים, למשל, מהי אמת? מהו צדק? מה זה חוכמה? והם גם רצו להעביר את הידע הזה הלאה לדורות הבאים. בין הפילוסופים פורצי הדרך היה סוקרטס. תלמידו, אפלטון, הקים מוסד חינוך באתונה, ליד חורשת זיתים שנקראה אקדמוס. כך הפך השם אקדמוס לתיאור של מוסד המלמד תלמידים בוגרים, אקדמיה. האקדמיה של אפלטון נחשבת לאוניברסיטה הראשונה בהיסטוריה. אחד מתלמידיו של אפלטון הוא אריסטו, ויש עליו פרק שלם של היסטוריה לילדים. שיכול לפתוח לכם דלת לפילוסופיה היוונית. גם פיתגורס וטלס, מי שגילו עקרונות חשובים במתמטיקה, שקוראים על שמם משפט פיתגורס ומשפט טלס, היו בני האקדמיה היוונית. היי, סלט יווני, למה אתה בוכה?
בגלל שאני מאוד מאוד עצוב.
אוי, סלט יווני, מה קרה? אולי חסר לך איזה פלפל או גבינת פטה או זית כזה טעים?
לא, לא, אני בוכה בגלל חבר שלי.
אוי, מה קרה לחבר שלך? הוא קיבל מכה?
לא, חבר שלי פיתגורס, העמידו אותו למשפט.
מה? איזה משפט? בבית משפט? אוי אוי אוי, מה הוא עשה?
אני לא יודע, אתה עכשיו אמרת. משפט פיתגורס.
אה, לא. משפט פיתגורס זה משפט מאוד מפורסם, הוא נשאר מהימים ההם. זה משהו שקשור לגיאומטריה ולמשולשים ו... זה לא משפט בבית משפט.
איזה מזל, איזה מזל, כי פיתגורס הוא היה חבר מאוד טוב שלי. היינו הולכים הרבה ביחד, ואז הוא היה כל הזמן מחפש משולשים וריבועים וצורות, וכבר לפעמים הוא קצת שיגע לי את המוח.
אוקיי, אבל חבר טוב שלך, נכון?
חבר מצוין, ממש מצוין.
יוון העתיקה הציגה לעולם גם את אומנות התיאטרון. מקור המילה תיאטרון הוא מיוונית, ופירושה מקום להסתכלות. התיאטרון נולד באתונה כחלק מחגיגות דתיות לכבוד דיוניסוס, אל היין והפריון. פעמיים בשנה נערכו הצגות באוויר הפתוח, והקהל היה יכול לצפות ללא תשלום בהצגות מסוגים שונים, למשל טרגדיה וקומדיה. טרגדיה עוסקת בקשיים של בני אדם. גיבור הטרגדיה הוא אדם שמנסה להיאבק בגורלו ללא הועיל, וסופו הבלתי נמנע הוא בדרך כלל אסון. המילה טרגדיה משמשת אותנו היום כדי לתאר מאורע קשה או עצוב. המילה קומדיה משמשת אותנו כיום כדי לתאר הצגה משעשעת, סרט היתולי או סדרת טלוויזיה מצחיקה. רבים מהמחזות שנכתבו בתקופת יוון העתיקה השתמעו עד היום, ואפילו לומדים אותם בבתי ספר בישראל וברחבי העולם. האומנות של יוון העתיקה השתמרה היטב, והיום נמצאים במוזיאונים ברחבי העולם פסלים יפהפיים וקדים מאוירים שנוצרו ביוון העתיקה. הם מהווים אבן דרך בהתפתחות האומנות בתרבות המערב. הם מלמדים אותנו רבות על החיים ביוון העתיקה, משום שהם לכדו רגעים מן החיים, כמו מעין אלבום תמונות. עד היום השתמרו גם שרידים של מקדשים ומבנים מפוארים, שנבנו בסגנון התקופה. אולי שמעתם על כמה מהם, למשל תיאטרון, מקדש לאלים, ארמונות וגימנסיה, מבנה ששימש לחינוך גופני ולחינוך כללי. מבנים מהסגנון הזה נבנו גם בארץ ישראל. זה היה לאחר שאלכסנדר מוקדון, שגם עליו יש פרק שלם של היסטוריה לילדים, הפך את יוון לאימפריה וכבש שטחים רבים ברחבי המזרח התיכון. בתקופה שבה היוונים שלטו בארץ ישראל, מילים מהשפה היוונית חדרו אל השפה העברית. אפילו כיום אנחנו משתמשים במילים שמקורן ביוונית. הנה כמה מהן. סגנון, סימן, וילון, דלפק, נימוס, נמל ודרקון. הנה עוד דוגמה טובה. המילה היוונית קלמריון פירושה כסד דיו. בעבר היו טובלים נוצה בתוך כלי כזה שנקרא כסד דיו, שבפנים היה דיו, על מנת שיוכלו לכתוב. בהשפעת המילה הזו, חכמי התלמוד יצרו את המילה קלמרין, שפירושה בסיס לכסד דיו. המילה העברית שאתם בוודאי מכירים נגזרה ממנה, וגם היא קשורה לכלי כתיבה. התוכלו לנחש מהי? נכון, קלמר. ההשפעה הישירה של יוון העתיקה הגיעה לסיומה כשהאימפריה הרומית כבשה את הרי יוון. אמנם התרבות היוונית המשיכה להשפיע על מדינות בעיקר סביב הים התיכון, אך יוון כאימפריה התקיימה בערך כאלף שנה, ומתוכם כ-200 שנים שנחשבו לשנים הגדולות או הקלאסיות של יוון. רומאים המשיכו לפתח את המורשת התרבותית היוונית, והיא השתמרה עד ימינו כבסיס של תרבות המערב. בפעם הבאה שתלכו לתיאטרון כדי לצפות בקומדיה או בטרגדיה, בפעם הבאה שבה תצפו באולימפיאדה, או אפילו תשתתפו בה, בפעם הבאה שתיקחו חלק בבחירות דמוקרטיות למועצת התלמידים של בית הספר למשל, או בפעם הבאה שבה תלמדו פילוסופיה או מתמטיקה, תזכרו שכל זה התחיל בעצם ביוון העתיקה. פיתוח תוכן ומוכר חטיפי שעועית באולימפיאדה, תומר שלוש. מחקר כתיבה ואוהבת בורקס פילו, סוף, דגנית סנש. עריכה, קריינות וטוב בלאכול סלט יווני, יובל מלכי.
לא, בבקשה, אל תאכל אותי, בבקשה.
טוב, טוב, סלט יווני, אל תהיה עצבני. עריכת לשון ואלופת דרום יוון בעידוי פטיש שניצלים, דינה בר מנחם. עיצוב סאונד, מיקס ואלופת מזרח יוון בהטלת כידון אופניים, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שהגיעו מספרטה ואתונה. עזוב אותו, נו אל תריבו, לא תעזוב אותו, נו לכו לאולימפיאדה, תתחרו שם. אוי, הם הלכו, איזה יופי. רני שחר ואייל שינדלר.
כוכב הפודקאסט, סלט יווני, הוא ורק אני, מה זה הגיוני?
די נו סלט, באמת אנחנו רוצים לסיים פה, די. קולות רקע, המאזינים המדהימים של היסטוריה לילדים, איזה אלופים אתם, תודה רבה. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסקט הזה. אם אתם אוהבים את ההסקט היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.